ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נידה דף ט' זין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 5 שורות לראש העמוד. הנושא שמופיע אצלנו בגמרות המסומנות תחת הכותרת נושא, כתבנו וסטות, דורייטה או דרבנן. דיברנו רבות בשיעורים הקודמים בנושא של אישה שיש לה וסת. וסת הכוונה זמן קבוע לראיית המחסור הנשי. לפעמים מכנים את זה מחסור חודשי, כי בדרך כלל הדמים, הדמי הדם נידה מופיע במחזור של חודש, כל 30 יום בערך. יש במהלך המסכת שלנו עוד דוגמאות של וסטות. וסטות עם לאו דווקא נקבעים לפי תאריכים או ימים. יש גם וסטות כמו שראינו בשיעור הקודם, בשיעורים הקודמים, מעשה שהאישה עושה, כמו שהיא קופצת ועקב כך היא רואה דם. אבל זה עניין של דם שבא בצורה עקבי או קבוע. עכשיו, כשאנחנו מדברים על וסת, אנחנו גם מדברים על כך שיש ציפייה שהאישה תבדוק את עצמה לראות אם הגיע הדמן, אם הגיע הדם בזמנו. יש גם ביטוי וכינוי, ראינו רואים את זה ברש"י, אורח בזמנו הוא בא. אורח זה כמובן הדם. הגמרא כעת שואלת בשורה 50 מאות שעמוד, באו מיני מרב נחמן וסטות, דורייטה או דרבנן. רש"י כותב על זה, שורה שנייה מראש העמוד, וסטות דאורייתא דרבנן, הד קיימלן, דבאי בדיקה בשעת וסטה. זה שאנחנו סוברים או פוסקים שצריכים הנשים, צריכות הנשים לבדוק את עצמם בשעת וסטה, א', דאורייתא היא, דאם לא בדקה עצמה ואפילו בדקה אחר זמן ומצאתה תורה, דורח בזמנו בא ודם חזאי ונפל לקרקע. או דרבנן הוא דעת סוחוה, ואם לא בדקה תהורה. אז ראינו כאן שני הצדדים של השאלה. נמשיך בגמרא, אמר להו. עכשיו אנחנו נשים לב שיש פה מספר רומאי אחד. עוד כמה שורות אתם יכולים לראות פס מפותל שמגיש איקה דיאמרי, וזה מלווה במספר רומאי שניים. שני לשונות, איך רב נחמן מגיב לשואל. אז רב נחמן אומר כך, מדאמר הונה חברין, הקולגה שלנו, רב הונה, משמי דרב, אישה שיש לה וסת והגיעה שעת וסת אבל לא בדקה, ולבסוף ראתה, יש כאן הווה מינה, שאפילו אם לא ראתה, חוששת לווסטה וחוששת לראייתה. אלמה, מכאן רואים וסטו דורייתא. אנחנו גם נפנה לרש"י, חוששת לווסטה וחוששת לראייתה, אם זמן וסטה קודם מעת לעת של ראייתה. אז אנחנו מדברים על אישה שראתה, אבל מתי? היא ראתה יותר מ-24 שעות אחרי השעת וסטה. נגיד, למשל, יש לה קביעות לראות ב-15 לחודש. אז היא ראתה ב-16 לחודש. אז זמן וסטה כאן, כמו שרש"י כותב, קודם מעת לעת של ראייתה. אז השעת וסטה היה יותר מ-24 שעות לפני העלייה בפועל. מתאמינם תארות מווסטה ואילך. דלמה בזמנו בא. אנחנו חושבים שהווסט, בשעת הווסט אדם באמת הגיע. ואם מעט לעט של עלייתה קודם לווסטה, דלו שעתה משעת וסטה עד עלייתה מעט לעט, פחות מ-24 שעות עברו משעת וסטה. אז זאת אומרת, 24 שעות לפני כן היה נקודת זמן לפני הווסט. הווסט היה לפני נגיד 20 שעות. אז זה מה שתיאלנו פה, שהיא לא שעתה משעת וסטה עד ראייתה מעט. אז לינן באת ראייה וטמאה מעט לעט. בכך גם רואים החמרה. אנחנו לא אומרים שבגלל שווסטה הייתה לפני רק 20 שעות נתמה למפריע מה שהיא נגע בתוך 20 שעות. לא, אנחנו נתמה למפריע מה שהיא נגע לפני עד 24 שעות. וכסר גדיתך דו הדינמי, אם בדקה ומצתה תהורה תחוששת לווסטה. דנקד ראתה, אז אם אנחנו מרחיקי לכת, גם אם היא בדקה ומצאה תורה, אנחנו חושבים, למה כתוב פה, למה הדוגמה בגמרא הייתה עם אישה שכן ראתה? משום דבר למימר, וחוששת לראייתה, כי אנחנו רצינו לכלול בדוגמה את המציאות שחוששים לראייתה, שגרם לנו לומר שהיא תתמי למפריע 24 שעות, למרות שהווסת עצמה הייתה פחות מ-24 שעות. אנחנו, מי שרוצה להיעזר בכך, הוספנו מין תרשימים בשולי הגמרא מצד רש"י להדגים את שני התסריטים האלו, וגם כתבנו א' וב' במקביל לא' וב' שמופיעים אצלנו בגמרות המסומות ברש"י. אז אנחנו למדנו כעת את הגישה שאומר שווסטה דאורייתא. נמשיך בגמרא. איכא דאמרי הכי כאמר ליה, כך אמר רב הונא בשמי דרב, טעמה דרעתה. רש"י כותב, טעמה דרעתה דכיוון דבבדיקה ראשונה מצתה טמאה, אם בדקה נמי בשעה וסתה הווה משכחה. מאחר שהיא כן מצאה אדם בבדיקה ראשונה אחרי שעת הווסת, אנחנו אומרים שהייתה מוצא גם בשעת הווסת. עכשיו אפשר לדייק מזה, נמשיך בגמרא, לא ראתה, אם האישה לא ראתה בבדיקה אחרי הווסת, אין חוששים. אלמה וסטות דרבנן. ממשיך הגמרא, איתמר, אישה שיש לה וסת והגיע שעת וסתה ולא בדקה ולבסוף בדקה, אמר רב, בדקה ומצאת תמאה, כלומר משעת וסתה, תהורה. אם היא בדקה ומצאת את עצמה תהורה, אנחנו אומרים שהיא תהורה. ושמואל אמר, אפילו בדקה ומצתה תהורה, נמי תמאה, כלומר משעת וסתה, מפני שורח בזמנו בא. אז המחלוקת בין רב ושמואל, זה נשמע למה בווסטו כמה מפלגים, נשמע שהמחלוקת שלהם זה כמו שהזכרנו מקודם, דמור סובר דורייתא, זה שמואל, ומור סובר דרבנן, כי לפי רב, אם לא מצתה את עצמה תמאה, אז היא תורה, לא חוששים שאורח בזמנו בא. אמר רבי זירא דכולי עלמא וסטו דאורייתא, אז איך נסביר את המחלוקת במיוחד שיטת רב כאן שרב אמר שאם היא מצתה את עצמה תורה שהיא תורה שבדקה עצמה כשיעור וסת היא בדקה את עצמה מיד אחר שעת וסתה לא בשעת וסתה ממש על זה מדובר ולכן אם כך אם היא בדקה את עצמה מיד אחר שעת וסתה ומצא תורה אז היא תורה אין דם כאן שרב יודע שהיא תמאה שלא בדקה עצמה כשיעור וסת אנחנו נסתכל ברשי וכאן שלא בדקה עצמה התרמה לאי וסתו דורייטה הוא תמאה אפילו לרב ושלא בדקה עצמה בשיעור וסת שיעור וסת זה עניין של מיד ואחר כך בדקה הוא מצתה תורה תמאה בניגוד לרבי זרע שראינו במעוין הקודם רב נחמן בר יצחק אמר בווסטות גופיו כמפלגי דמור סובר זה שמואל וסטות דורייתא ומור סובר רב וסטות דרבנן אמר רב ששת כתנאי המחלוקת שראינו עד כה גם נמצא כמחלוקת תנאים רבי לזה אומר תמאה נידע רבי יושע אומר תיבדק רשי על המילה הבדים המחד תיבדק לאחר וסתה מצתה תמאה תמאה משעת וסתה תורה תהורה כפי שראינו זה השיטה שאומר שווסתות דרבנן ממשיך הגמרא והני תנאי כי הני תנאי יש כאן עוד מחלוקת תנאים מקבילה תניא בימי אומר תמאה נידה וחכמים אומרים תיבדק אמר אביי אף ענה נמי תנינה שלפי רבי מאיר וסטות דורייתא דתנן אז יש לנו משנה שהיא מבססת או מחזקת מה שראינו בברייתא בקשר לשיטת רבי מאיר מה כתוב? רבי מאיר אומר אם הייתה במחבור ואישה שהיא נמצאת במחבור והגיעה שעת וסתה ולא בדקה תהורה שהחרדה מסלקת את הדמים זה מונעת מהמחזור הנשי להופיע אז למה היא תהורה? תמה דיקה חרדה בגלל שיש כאן נתון חדש לקה חרדה מדובר באישה רגילה לא במחבור תמאה אלמה וסטות דורייתא למה הני תנאי בה נמי פליגי דתניא כאן יש לנו שאלה האם נוכל לומר שהתנאים הבאים רבי שמעון ניר ורבי כפי שאתם רואים הדגשנו בפסים שהם גם חוקים ב נעשה בהגדרה הזאת עם וסטות דורייתא או דרבנן דתניא הורה דם מחמת מכה אפילו בתוך ימי נידתה תהורה דברי רב שמעון גמליאל כלומר אנחנו תולים את הדם במכה באיזו שריטה מכה שיש לה באותו מקום בגופה רבי אומר אם יש לה וסת חוששת לווסטה ורבי לא מוכן לקלוט את הדם במכה רשי כותב אם יש לה וסת חוששת לווסטה כלומר כשאין לה וסת קבועה מודינה לך שאף הפי שעברה עונתה תולה במכה למרות שעברו 30 יום בכל זאת אפשר לתלות במכה אבל אם יש לה וסת קבוע וראתה ביום וסתה אפילו מחמת מכה, חיישינן שמה טיפת נידה מעורבת בו. ממשיך הגמרא, מי לאו בה כמפליגי, דמור סבר רבי הוא בדי וסטו דורייתא, ומור סבר שמעון מאיר שחולק על רבי הוא מסבר וסטו דרבנן. אז הנה ניסיון להעמיד עוד מחלקתנים סביב הנקודה או העניין של וסטו עם דורייתא דרבנן. אמר אבינה לא, דקולי אלמה, בין אם מדובר ברב שמעמיר או רבי, וסטו דרבנן. אז למה רבי אומר שאם יש לה וסט אנחנו צריכים לחשוש לה וסטה ולא נתלה במכה? והכה במחלוקת שלהם רבי שמעמיר ורבי, ורבי במקור מקומו תמי כמפליגי, האם עצם המקום הוא מתמא, כלומר דם מכה שבואו נגיד סריטה ברחם באותו מקום שממנו בא הדמים, דמי נידה, אבל כאן לא מדובר בדמי נידה אלא בדם שנובע ממכה. רב שמעון בן גמליאל סבר אישה טהורה ודם תמא דקעתי דרך מקור, הדם עצמו אפילו אם אינו דם נידה, רב שמעון גמליאל יאמר שהדם, החומר הזה, הדם הנוזלי הוא תמא כי הוא בא דרך המקור והוא יתמא הדם הנוגע בו באדם הזה, אדם המכה, תומת ערב, תומת עד השקיע. ויאמר לי רבי, היא חיישת לבסת אישה נמי תמיה, והיא לא חיישת לבסת מקור מקומו טהור הוא, ולכן אם אתה לא חושש לבסת ולפי האוקימתא האחרונה שכולי אלמא וסטות דרבנן, מאחר שאתה לא חושש לבסת מקום מקומו טהור ולכן דם המכה לא יתמה. אז יוצא שלפי הגישה הזאת רבי דווקא בא להקל על רבי שמעון בן גמליאל. נחזור על ההסבר האחרון דרך רשי, מקור אמרנו מקומו תמי וכל דם, כותב רשי, וכל דם הבא דרך שם ואפילו אינו דם נידה הווי אב אטומה לתמי אדם תומת ערב, החומר עצמו נחשב תמי, ואם נגע בתרות תמיים. וכמר לרבי ולהקל על דבריו בא ואחי כמר, אם יש לה וסת, כלומר אם אתה אומר לתמה מפני וסתה חוששת לווסתה, כלומר יש לך לתמה תומת שבעה ואינך חושש לכך כי אמרת שיש תומת ערב, שהרי אתה אומר תורה משום מידה, אתה אמרת שהדם עצמו גורם לתומת ערב, אבל אישה עצמה לא תימאת אותה, שוב אין לה תומה. המשנה בית שמאי אומרים צריכה שני עדים, עדים שוב פעם הם הבד הלבן שבו בודקים, אז הוא אומר שצריכים שני עדים על כל תשמיש ותשמיש, אחד לפני התשמיש ואחד לאחר התשמיש, או תשמש לאור הנר. בית הלל אומרים דיה בשני עדים כל הלילה, כלומר אחד לפני בילה ראשונה ואחד לאחר בילה אחרונה. נמשיך לעמוד ב', תנו רבנן אף הפי שאמרו המשמש מיטתו לאור הנר הרי זה מגונה, בית שמאי אומרים צריכה שני עדים על כל תשמיש או תשמש לאור הנר, כאילו יותר חשוב לוודא שאין דם מהשיקול של נקרא לזה צניעות שאומרת לנו בדרך כלל שאין מקיימים יחסים לאור, לאור נר, לאור היום, שמה יראה בדבר מגונה וזה יגרום לו סלידה. בכל זאת, בית שמאי אומרים שצריכים לוודא שאין דם. ובית הלל אומרים, דיה בשני עדים כל הלילה. כפי שאמרנו מקודם, בדיקה אחת לפני התשמיש הראשון, ובדיקה אחת בסוף הלילה אחרי הביאה האחרונה. תניה אמר להם בית שמאי לבית הלל, לדבריכם, לכו שמה תראה טיפת דם כחלדל בביאה ראשונה. לפשיטתכם שאין בדיקות נוספות עד סוף הלילה, אולי היא באמת רואה טיפת דם בגודל מזערי כחרדל, כזרע חרדל, בביאה ראשונה. ותכפנה שכפת זרע בביאה שנייה. ולכן אין בדיקה מיד אחר ביאה הראשונה, רק הרבה יותר מאוחר, ובינתיים אותו טיפה דם שהיה בביאה ראשונה תחוסה על ידי שכבת זרע בביאה שנייה. אמר להם בית הלל, אף לדבריכם שאתם מחייבים בדיקות על כל ביאה וביאה, לחוש יש מקום לחשוש. וכאן אנחנו נראה לשון נקי, עד שהרוק בתוך הפה שמה נימוק והולך לו. רשי, עד שהרוק בתוך הפה, רוק כוונה אדם, פה כוונה אותו מקום. כלומר, אפילו כשהייתה בודקת לאחר תשמיש שמה ראתה טיפה כחרדל בזמן הביאה הראשונה וחפתה שפעת זרע באותה ביאה עצמה, אז גם לשיטתכם אתם לא מבטיחים גילוי תומה. אנחנו נמשיך בגמרא. אמר להם, לפי שאינו דומה נימוק פעם אחת לנימוק שתי פעמים. כי לשיטתכם הנימוק הזה, כפי שראינו ברשי, יקרה לא רק פעם אחת, אלא גם בפעמים נוספים, כי אתם לא בודקים עד סוף הלילה. תניה, אמר רבי יהושע, רואה אני את דברי בית שמאי. אמרו לו תלמידיו, רבי, כמה הערכת עלינו, הערכת כבר, החמרת עלינו. אמר להם, מוטב שעריך עליכם בעולם הזה כדי שיעריכו ימיכם לעולם הבא. הרי אני בזה שאני דוגל כבית שמאי, אני יותר זהיר בנושאים האלו, ובכך אני מגן עליכם בפני תקלה. אמר רבי זרע, מדברי כולם נלמד. בעל נפש, כלומר חסיד, לא יבעול וישנה, כלומר בלי בדיקה בינתיים. אנחנו נסתכל ברשי, לא יבעול וישנה בלא בדיקה בינתיים, שלא יעשה ביאה שנייה לפני שהוא בודק עצמו בין הבדיקה הראשונה, בין בדיקה ביאה הראשונה לביאה השנייה. אפילו בית הלל מצחי בדיקה לסוף תשמיש. אלמה חיישינן לשמה ראתה אדם אחמה תשמיש. אלמה, מישהו ירי ופורש מספק איסור, לא יבוא וישנה. נמשיך בגמרא. רבא אמר, בואה ושונה, כי תניה היא לטהרות. הצורך לריבוי בדיקות זה אך ורק לגבי אישה שעוסקת בתערות כמו תרומות או בזמן בית המקדש בקורבנות. תניה נמי אחי, במה דברים אומרים שצריכה בדיקה לתערות אבל לבעלה מותרת, מותרת גם בלי בדיקות, כפי שלמדנו, ראינו את זה בשיעורים הקודמים. במה דברים אומרים שאומרים שהיא מותרת לבעלה? שניחה בחזקת טהרה, שהבעל יצא מביתו בעודה טהורה, אבל היא ניחה בחזקת טמאה, לעולם היא בחזקתה עד, מה זאת אומרת? היא לעולם בחזקת טמאה ואסורה לו עד שתאמר לו טהורה אני. אמר רבי אבא, אמר רבי חייא בר אשי, אמר רב, בדקה בעד, היא בדקה בלילה לפני תשמיש ועבד, אסורה לשמש עד שתבדוק. מה כפלה רב אילה? רב אילה מקשה על החומרה הזאת שאמר רב, והוא שואל כך, אינו איתה, עם אותו עד שבדקה בלילה לפני תשביש איתה, כלומר הוא קיים, היא לא עבדה, מי לא משמשה ואף אגב לא ידעה? נכון, היא מקיימת תשמיש למרות שהיא לא ידעה, הרי אנחנו מדברים בשעות לילה, אין תאורה, ו בכל זאת מותרת לשמש. השתנה מעכשיו שהוא נאבד, תשמש, למה שהיא לא תשמש? אמר לי רבה, רבה עונה, הוא אומר יש לחלק, זו מוכיחה קיים וזו אין מוכיחה קיים. זה קשה להבין בלי עזרתו של רשי, ואנחנו נלמד כעת רשי, זו מוכיחה קיים. אולי לפני כן, בדיבור המתחיל הקודם, ואף אגב זה לא ידע, דה לבית הלל עד למחר לא בדקה, ואפילו לבית שמי נמי, אם יש לה שני עדים לכל תשמיש, משמשת בלו נר, אף אגב זה לא ידע, היא קדם בעדים של תשמיש ראשון, אז זה מה שרב אילה טען, ואז רב העונה, ונמשיך ברשי, זו מוכיחה קיים, הרי העד לפנינו, ולמחר תראה בו ומעני לה לתערות. העד הזה מועיל לגבי מה? לגבי תערות. היא הצרכו הרבנן דחי הצרכו הרבנן לשמש בעדים, כל הצורך הזה, וזה ראינו את זה מקודם, הצורך לשמש בעדים משום תערות הוא, וגם אם ימצא אדם באותו שלפני תשמיש, אם במקרה היא תמצא דם בעד שלפני תחילת התשמיש, תביא חטאת כפרתה. ממשיך רשי, וזו שעבד עדה אין מוכיחה קיים, והיא אמרה תשמש, שבכל זאת תשמש, מה תקנת חכמים יש כאן? הרי היא כמו שלא בדקה. אז על סמך ההבדל הזה, זו מוכיחה קיים, וכפי שאמרנו מקודם, זה מועיל לעניין טהרות, שאם נצא מהנחה שהיא, נגיד אני אומר לדוגמה, היא לפי בית שמאי בודקת על כל תשמיש ותשמיש, והיא שמה כל הבדיקות האלו בצורה מסודרת, אז היא יכולה לדעת שזו בדיקה מתשמיש ראשון, זו בדיקה מתשמיש שני, וכן על זה הדרך, ובין ובין היא נגעה בתערות, ואם נגיד אחרי ביאה ראשונה או שנייה היא מצאה את עצמה תאורה, באותו זמן, בלילה, היא נגעה בטהרות, ואחר כך היא בדקה ביה השלישית, ביה הרביעית, ונגיד בביה הרביעית היא מצאה את עצמה תמיה. זה אומר לפי שמי שדיה שהייתה אין תומה למפרע, הטהרות שהיא נגעה בהן טהרות, כי רק בביה הרביעית למשל היא נטמאה, והיא נגעה בטהרות לפני כן. אז זה מה שאמרנו כעת, שהבדיקות האלו מועילות לטהרות. הגמרא, אמר ביוחנן, אסור לאדם שישמש מיטתו ביום. מה יקרה? המעוינים שאנחנו רואים כאן בשוליים, הסברנו קודם כל הנושא כמו שקראנו עכשיו, אין לשמש ביום, והמבנה אומר לנו המעוינים הם הוכחות מפסוקים להנעל מרב יוחנן ומריש לקיש. בהמשך אנחנו נראה פס כפול, ובשלב הזה הגמרא תבדוק מה כל אחד דורש מפסוק של חברו. אז אנחנו נחזור לגמרא. אמרנו שאסור לשמש מיטתו ביום, מה יקרה? שנאמר יובד יום יוולד בו, והלילה אמר הורה גבר. ומה לומדים? לילה ניתן להיריון ויום לא ניתן להיריון. ריש לקיש אמר מהכה, בוזה דרכיו ימות. זה הפסוק שלפי ריש לקיש אומר לנו לא לשמש ביום. מה הקשר בין הנאמר לדין הזה? אז אנחנו נסתכל ביחד ברש"י, בו זה דרכיו. המילה דרכיו תשמיש, כמו דרך גבר בעלמה, והמשמש ביום בא לידי ביזיון, שמה יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו. אנחנו הזכרנו את זה מוקדם יותר בקטע שאנחנו אומרים שלא משמשים בתאורה לאור הנר או בשעות היום. יש כעת קטע בסוגריים, תשימו לב שזה קטע ארוך ביותר, זה מגיע לזין עמוד א', אנחנו מסיימים את הסוגריים בשורה חמישית בשורות הרחבות. אנחנו הגענו ליותר מאמצע עמוד זין עמוד א'. אחרי הסוגריים אתם יכולים לראות, אמר רב חיסדא אסור לו לאדם שישמש מיטתו ביום. זה הסוגיה שכעת אנחנו עוסקים בו. אז בתוך הסוגריים אנחנו נבדוק מה כל אחד דורש מהפסוק של השני, אבל זה יגרום לנו גם לסתות מעיקר הנושא, דהיינו אסור שאדם ישמש מיטתו ביום. ולכן אנחנו סימנו את הקטע הארוך הזה בסוגריים. ושוב פעם, אחרי הסוגריים אנחנו חוזרים לנושא הזה של אסור שישמש מיטתו ביום. מבחינת השיעור שלנו היום, אנחנו נראה עד היכן אנחנו נתקדם לאור האורך של הקטע הזה שבסוגריים. כעת עם ההקדמה הזאת נמשיך ישר בגמרא. וריש לקיש, היי קרא דרבי יוחנן והלילה אמר הורה גבר, מי דריש בי? מה ריש לקיש לומד מהפסוק שהביא רבי יוחנן? תשימו לב, תשובה ארוכה. מבי אלי לכדי דריש רבי חנינא בר פפא. הוא צריך את זה לדרשה של רבי חנינא, די דריש רבי חנינא בר פפא, אותו מלאך הממונה על ההיריון. לילה שמו, ונוטל טיפה, ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא, ואומר לפניו, ריבונו של עולם, טיפה זו, מה תהיה עליה? גיבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר או עני? ואילו רשע או צדיק לא כאמר. זה לא חלק מהשאלות האלו שנשאלו לגבי לידת האדם, יצירת האדם. למה? כדי רבי חנינה, גם רבי חנינה, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, שנאמר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מאימך, כי אם יירא וכו'. אנחנו נסתכל ברש"י, הכל בידי שמיים, כל מידותיו וקורותיו של אדם באים לו בגזירת מלך חוץ מזו. ממשיך רש"י, כי אם יירא, דבר זה לבדו הוא שואל ממך, לפי שהכל בידו, כל שאר הדברים הם ביד הקדוש ברוך הוא, וזה בידך. בתוספות, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, ובאלו נערות פרק שלישי של מסכת כתובות, תאמר הכל בידי שמיים חוץ מצינים ופחים, זה לכאורה חולק על מה שאנחנו לומדים פה, לפחות זה שונה. אז הגמרא אומר, אין כאן מחלוקת או שוני, הכה אירי בתולדות האדם ובמידותיו, והתם מאירי במאורעות כגון חלאים ופועניות, תהכל נגזר עליו ואינו יכול להיזהר, כי דמר בחולין, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה, חוץ מצינים ופחים שיכול לשמור עצמו. צינים ופחים הם בעיות שנגרמות לאדם על ידי צינה או חום, אז אדם יכול איך נאמר בזמן הגשמים, בזמן החורף להתלבש כמו שצריך, ובזמן החום להיזהר מהתייבשות אולי. אולי זה דוגמה, אני לא חותם על זה, אבל זה הרעיון. תוספות ממשיך, אבל אנחנו במסגרת השיעור שלנו לא נמשיך, אבל יש עוד מקורות בנושאים האלו, אבל אנחנו כעת נתקדם בגמרא. ורב יוחנן, איך הוא מגיב? הרי ריש לקיש מראה שיש ללמוד את הפסוק שהביא רבי יוחנן, כמו שאמרנו עכשיו, דרשת רבי חנינה. אז רבי יוחנן עונה, אם כן, נכתוב כאן גבר הורה. מי הורה גבר? מזה שהמילה הריון סמוך ללילה. לילה ניתן להיריון ויום לא ניתן להיריון. ונוסיף, מגופי דקרא לומדים מה שרבי חנינה בר פאפה השמיע לנו מקודם. זאת אומרת, מה שריש לקיש רצה לומר, זה נלמד מגוף הפסוק, אבל מסדר המינים שבפסוק טוען רבי יוחנן שאפשר להוכיח שרק הלילה ניתן לתשמיש ולא היום. ואנחנו נראה ביחד את הדברים האלו בתוך רש"י, מה הורה גבר, מדסמך הריון ללילה, שמע מינה למדרש אחי, לילה ניתן להריון ולא יום. בפסוק היה, שקראנו מקודם, יובד יום יוולד בו, והלילה אמר הורה גבר. אז המילה לילה צמוד למילה הורה. אז זה מה שאמרנו עכשיו, שלילה ניתן להיריון ולא יום, מדעס מחיקה שמינה לרבי יוחנן. ורש"י ממשיך, ומגופה תקרא שמינה להד רבי חנינה בר פאפה. ממשמעות הפסוק עצמו לומדים מה שרבי חנינה בר פאפה אמר בנושא אותו טיפה. חזרה לגמרא, רבי יוחנן, איקרא דריש לקישה, בוזה דרחב, מי דריש בי? תשובה, מבי אלי, לשדכתיב בספר בן סירה. ספר בן סירה, ספר קדום, אינו קדוש, אבל לאורך השס רואים שמצטטים ממנו פה ושם. אז מה כתוב שם? שלושה שנאתי וארבעה לא אהבתי. מבחינת המשמעות של הביטוי הזה, יש להסתכל במרשה בדיבור המתחיל ואמר והמושיב. זה קשור למילים שנראה בהמשך הגמרא, אבל שמה המרשה מתייחס לביטוי הזה, שלוש שנאתי וארבעה לא אהבתי. עכשיו, מה הם הדברים? שר, הכוונה לתלמיד חכם, הנרגל בבית המשתאות. והמילה שר הנרגן. נרגיל, נרגל זה לשון רגיל. תלמיד חכם שרגיל בבית המשתאות, מקום ששותים. וגרסה שנייה, שר הנרגן. רש"י כותב על זה שהוא מרבה דברים. ושוב פעם אנחנו מציעים לראות הרחבה בנושא הזה, לעיין במרשה. יש בדיבור מתחיל מקודם ברש"י מבעיה לי, שכאן רבי יוחנן אמר הפסוק של ריש לקיש, מה רבי יוחנן צריך אותו. אז רש"י כתב מבעיה לי וכו', והיינו בוזי דרכיו. זה הפסוק שריש לקיש הביא מקודם להוכיח שאין משמש ביום. רבי יוחנן אומר שמגנה עצמו שמרעיזים עליו בני המדינה במנהגו. אז זה מה שאני חושב עומד מאחורי מה שנאמר פה, שר הנרגן, שאנשים לועזים עליו. כנראה שבעיני הציבור אותו תלמיד חכם מתנהג שלא כמו שצריך. נמשיך בגמרא. והמושיב, מה אנחנו ברשימה של השלושה דברים ששנאתי והבא לא אהבתי, שתיים, והמושיב שבט במרומי כרת. מה זה? רש"י כותב, והמושיב שבט לתלמידים, כמו ישיבה, שבט שהם יושבים ולומדים במרומי כרת, במקום גבוה שכל רואים אותו, אחד שנראה מגסי הרוח, ועוד שמפסיקים אותן עוברי דרכים. זה לא מקום לשבת ללמוד תורה. המילה קרת, אני חושב זה כמו המילה קרתה, זה עיר. שלוש, ואוחז במה ומשתין מים. ארבע, וכאן הארבע הוא, כפי שאתם יכולים לראות בגמרות המסומנות, הוא מסומן קצת שונה המספר, כדי להבליט מה שראינו מקודם, שהוא לא מהרשימה של שלושה ששניתי, אלא זה הרביעי שהוא בגדר הלא אהבתי. והנכנס לבית חברו פתאום, אמר רב יוחנן, ואפילו לביתו. מה שכותב על זה, דילמה אבדי מידי דצניותה. אז אתה מפתיע אותם בזה שתכנס פתאום, אפילו אם מדובר בביתו של אדם עצמו, יש עוד בני בית, ואולי הם עסוקים בדבר שדורש צניעות. יש כאן משולש, ובשוליים ממול נושא סלש מבנה כתבנו רבי שמעון בן יוחאי, הוא מופיע פה במשולש, רשימות של דברים שמרבשים גם בו היוחאי שאין לעשותן. אז אנחנו נראה פה אחד כזה, ובי"ז עמוד א', תשע שורות מראש עמוד, עוד משולש. אמר רבי שמעון בן יוחאי, ארבעה דברים הקדוש ברוך הוא שונן, ואני איני אוהבן. הנכנס לביתו פתאום. זה מזכיר מה שראינו מקודם במספר 4, זה דבר של רבי יוחנן, זה נאמר על ידי רב שובה יוחאי לפניו. ואין צורך לומר לבית חברו, שדבר לא רצוי להיכנס לבית חברו פתאום. זה בפירוש נגד מנהג אנשים מסוימים שלא מסתפקים בדפיקה בדלת, אלא הם דופקים אולי במצב הטוב וגם מורידים את הידית ונכנסים ככה ישר לדירה של שכנים. זה מנהג מגונה ולא לעשותו. מה שכן עושים, דופקים בדלת ומחכים לתקופה של אלו שמבפנים, ובשום פנים ואופן לא לדפוק ולהוריד ידית ולהיכנס, וקל וחומר להוריד ידית ולהיכנס בלי שום דפיקה. מה עוד ברשימה? והאוחז באמה ומשתין מים, זה ראינו במספר 3 מקודם. אנחנו ממשיכים לדף י"ז עמוד א', ומשתין מים ערום לפני מיטתו. 4. והמשמש מיטתו בפני כל חי. כאן שאלה, אמר לי רב יהודה לשמואל, ואפילו לפני עכברים, אמרת כל חי, האם יש להימנע מתשמיש לפני עכברים? אמר לי שמואל עונה, שיננה לא. שיננה זה לשון של מי ששנון, תמיד חכם, לשון של שבח אפשר לומר. אבל ככה שמואל עונה לרב יהודה, אתה מחודד, תדע לך שלא, אין איסור לשמש לפני עכברים. אז מה כן מגונה? אלא כגון של בית, של בית פלוני שמשמשים מיטותיהם בפני עבדיהם ושפחותיהם. אלו הם בני אדם הם נוהגים כך, אבל יש לגנות את זה. הגמרא לא רצתה לפרסם איזו משפחה זאת, אז היא כותבת רק בית פלוני. ואין הוא מי דאוש, אלו של אותו בית פלוני שקימו יחסים בנוכחות עבדיהם ושפחותיהם, אסמך מה? שבו לכם פה עם החמור, עם הדומה לחמור. בתיאור של עבדים מוצאים בתורה את הביטוי הזה. הפסוק מדובר בזמן עקדת יצחק, אברהם פונה לאלו המלווים שכולל אליעזר עבדו וישמעאל, וכך אמר אברהם, שבו לכם פה עם החמור, ושם היה אליעזר שהיה עבד. רבא בר רב הונא מקרקש זגי דקיוטה. כאן אנחנו נראה שיטות או גישות, הייתי אומר, מחמירות, מעבר למה ששמואל אמר מקודם. שמואל אמר שאין בעיה לשמש לפני עכברים, אבל כאן רבא היה מקשקש, היו פעמונים שהיו תלויים בקילה שהיה סביב מיטתו, והוא היה משמיע צלצולי הפעמונים, זה מקרקש זגי, זה הפעמונים, כדי להבריח חיות או כל מיני בעי תשמיש. אבל רש"י אומר, לשואה ראשונה, מקרקש זגי, פעמונים התלויים בקילה שסביב מיטתו מקרקשן, בעי תשמיש לסור בני ביתו משם. זה פירושו של רש"י. תוספות הוא לא מקבל את זה. תוספות השני, מקרקש זגי, פירוש הקונשיס, פעמונים התלויים בקילה להוציא ממנו בני ביתו. אילו, אם הם היו שומעים את הפעמונים האלו, אז הם ידעו שכעת הוא עומד לקיים יחסים עם אשתו, וקשה לרבינו תם, ואין זה מידת צניעות. ונראה לו כגרסת רבינו חננאל והאורך שם, מקרקש גזי זבובים. דאמר בבחורות דבש הגזין והצירין והבידום ידע ביי, שאנחנו נראה עוד מעט, דבלי דידבי ורבה דבלי פרוחי. אז לפי תוספות השמעת כל הפעמונים זה היה להבריח זבובים משם. נמשיך בגמרא. אביי בלי דידבי, הוא היה מגרש דידבי, זבובים. דלד וזיין הם מתחלפות, אז דידבי זה כמו זבובים. רבה בלי פרוחי, היה מגרש את היתושים. אמר רבי שמעון בר יוחאי, חמישה דברים הן שעושה אותן מתחייב בנפשו ודמו בראשו, שמי שעושה אותם הוא גורם רע לעצמו. האוכל שום כלוף ובצל כלוף וביצה כלופה, אלו שלוש הדוגמאות, אלו הם תחת הכותרת או המספר אחד. ושתיים, והשוטה משקין מזוגין שעבר עליהן הלילה. רשי מציין שהעבר עליהן הלילה זה קשור נמי לשלושת דברים הכלופים שהזכרנו מקודם, השום, הבצר, ביצה הכלופים שעבר עליהם הלילה. ומי ששוטה משקין מזוגין הם משקין שראויים לשתייה ונשארו במשך הלילה. ומה מספר שלוש? ועלן בבית הקברות ארבע, והנוטל ציפורניו וזורקן לרשות הרבים. החמש, והמקיז דם ומשמש מיטתו. בהמשך אנחנו נראה שהגמרא מתייחסת לכל אחד מהדברים האלו, והם מובלטים בגמרות המסומנות על ידי מספור עם מעוינים. והנה, והאוכל שום כלוב חולי ויאף אגב דמנחי בסילטה, למרות שמדובר בדברים, המאכלים האלו שהם מונחים בסל, ומציירי וחתימי, והסל הוא קשור וחתום, הוא סגור, רוח רעה שורה עליהן. ולא אמרן שדמו בראשו, אלא דלא שיר בהן עיקרן או קליפתן, אבל שיר בהן עיקרן, אלו הסיבים האלו שבראש הבצל והשום, אם הוא השאיר אותם או הקליפה שלהם לת לאן בא. אז אנחנו לא חוששים משום דבר רע אם הוא השאיר את הדברים האלו. והשוטה משקיעים מזוגים שעבר להם הלילה, אמר רב יהודה, אמר השמואל, והוא שלנו בכלי מתחות. אמר פאבל כלי נטר ככלי מתכות דמו. נטר זה חומר שמהם, שממנו היו יוצרים כלים, והדין הזה או הזהירות הזאת שייכת גם למשקין ששעו בכלי נטר. וכן אמר רבי יוחנן, הוא שלנו בכלי מתכות, וכלי נטר ככלי מתכות דמו. שלוש, ולן בבית הקברות כדי שתשרה עליו רוח תומה, זימנין דמסקנין לה, אותה רוח תומה שאותו מבקש שיאשר עליו גם יכול לבוא ולהזיק לו. ונוטל ציפונה וזורקה לשות רבים, מה הבעיה בזה? מפני שהאישה מעוברת עוברת עליהן ומפלת, יכול לגרום להפלה. ולא אמרן אלא דשקיל בגנוסטרי, שהוא הוריד את הציפוניים במספריים, רק אז נוצר הבעיה. ולא אמרן אלא דשקיל דידי ודקראי, שהוא גזז ציפוני ידו ורגלו. ולא אמרן אלא דלא גז מידי בתריו, שהוא לא גזז משהו אחריהם, אבל גז מידי בתריו לת לאן בא. אם אחרי שהוא גזז ציפוניו הוא גם גזז משהו אחר, אז זה מנטריל את הסכנה. ולא היא, והגמרא דוחה את זה, לכולה מילתא חיישינן, חוששים גם לכל האפשרויות האחרות שלא הוגבלו על ידי השורות האחרונות בגמרא. בפרט הדוגמה האחרונה, גם אם הוא כן גזז משהו אחרי גזיזת ציפוניו והוא זורק אותם לרשות הרבים, יש ממה לחשוש, גם זה יכול לגרום להפלה אצל נשים. תנו רבנן, שלושה דברים נאמרו בציפוניים: סופן חסיד, קוברן צדיק, צדיק זה רמה פחותה מחסיד, זורקן רשע. הגענו למספר 5 מהרשימה של רב שובה יוחאי למעלה, ומקיז דם ומשמש מיטתו. דיום אמר, מקיז דם ומשמש מיטתו, הוויין לא בנים ויתקין. ויתקין הם בנים חלשים. הקיזו שניהם, הבעל והאישה, ושימשו הוויינן בנים בעלי רעתן. הם יותר חלשים מהקודם. אמריו ולא אמרן, אלא דלא טעים מידי, שאחרי הקזת הדם הם לא אכלו כלום, אבל טעים מידי לת לן בא. אז אין החשש מפני אותם מפני ההשפעה של הקזת דם, כי האכילה אחרי כן לפני התשמיש מועילה. מה שאמרנו בעניין בעלי רטן, כותב רש"י, חלשים יותר מדי, שיש להם שרת במוחם, כדמר בכתובות, ושם יש סיפור בכתובות דף עין זין עמוד ב', כל הרוצה יכול לעיין שם. וכעת אנחנו הגענו לסוף הקטע שאמרנו בסוגיים, אחר כך רב חיסדא מחזיר אותנו לנושא הקודם, אבל במסגרת השיעורים שלנו שהם בנים בעיקר סביב לימוד דף היומי, אז אנחנו נעצור כאן. עד כאן שיעורנו להיום.